הגענו לדף י' ד' עמוד א' בשורה עשירית, למדנו דברי חכמים במשנה, שאפילו שטר שאין בו אחריות נכסים לא יחזיר, כי בית דין לפעמים מהם. אמר שמואל, מה איתי, מה יהודה רבנן? מה הסיבה שחכמים אומרים ששטר שאין בו אחריות נכסים, כלומר לא שיאבד בו הלווה את נכסיו למלווה, גובה בו כל זאת המלווה מהלקוחות. סברא אחריות, טעות סופר. אם אין בשטר אחריות נכסים, הסופר טעה ולא כתב את האחריות הזאת. ודאי המלווה לא הלווה את הכסף שלו באחריות נכסים, אדם לא משליך את ממונו לריק. ודאי שוודאי שהוא גרם לכך שהלווה ישעבד בו את נכסיו, אלא זה לא נכתב בגלל טעות סופר. אמר לרב הבריתאי, לרב אידי ברבין, מי אמר שמואל, אחי, האם זה נכון שלדעת שמואל אחריות טעות סופרי? ואמר שמואל, שבח, שפר ושעבוד, צריך להימלך. למה מאן דאמר הלא אמר ה? אמר שמואל, שבח, שפר ושעבוד, צריך להימלך. כלומר, הסופר שכותב בשטר מכירה לאדם שמוכר את שדהו לחברו, צריך למלך במוכר, ולשאול אותו אם מקבל על עצמו לכתוב בשטר גם את התנאים האלה, שיעבוד, זה אמרנו שבח שפף ושיעבוד, שמשבד נכסה וכו', וגם שיגבה לא רק את הקרן, אלא גם את השבח, וגם שיוכל לגבות את מהותיו מהעידית של נכסים, זה שפר. אבל אם לא נמלך במוכר, לא יכול לעשות ככה, כי יש מוכר שלא מקבל עליו אחריות, או שלא מקבל אחריות על השבח, או שלא משעבד את העידית של נכסה וכדומה, הרי שלא אומרים מאחריות טעות סופר, יש אנשים שלא מקבלים לעצמם אחריות. לא מאן דאמר הא לא אמר הא, אם לומר שיש בעצם מחלוק בדעת שמואל, מי שאמר כך לא אמר כך. אומרת אומרת לו קשיא, כאן בשטר הלוואה דלא יאב אינש זוזי בכדי, וכאן ממקרא חומים כדען ואינש דזבין אר ליומי. שבדל, בשטר הלוואה, אדם לא נותן מהותיו בחינם, לא מאבד ממונו להלוות בלי שיעבוד נכסים. אם הוא נותן הלוואה, ברור שהוא גורם לכך שהלווה משעבד נכסיו. אבל מה שאמרנו מה שאמר שמואל, שבח, שפר ושעבוד צריך להימלך, מדובר שמישהו מוכר את שדהו, במקח וממכר, שבזה אדם עשוי בעצם לקנות קרקע, גם ליום אחד בלבד, כלומר, למרות שהדבר ספק שמי יטרפו ממנו את השדה אחרי יום אחד, אדם עשוי לקנות, למה? כי זה לא ודאי שיתרפו, וגם אם יתרפו, אולי זה יהיה עוד הרבה זמן, ותוך כך יאכל פירות, והפירות שלו, לכן אפשר שיקנה את השדה גם בלי אחריות, כל זמן שלא נכתבה בפירוש, יש אחריות, אז זה לא טעות סופר, מה שאין כאן הלוואה שזה טעות סופר. ומביאים כי ההיד עבור הבראיהי זבין אליטה מאחתה, הוא קנה עלייה קומה שנייה של בית מאחרותו, אתה בעל חוב תערפה מיניה, בסוף בא בעל חוב של אחרותו, ותערף ממנו את העלייה בחוב. אתה גם מדבר שמואל, בא לפני שמואל לשאול אם על פי הדין באמת חייב את אחרותו בעצם להחזיר לו את הכסף, משהו שילם על העלייה. אמר לי שמואל, כתב לך אחריות? היה בזה אחריות? בשטר עמך? אמר לי לא. אמר לי אם כן לזין לשלם, אין מה לעשות, לך לשלום, אתה לא יכול לתבוע שום דבר ממנה, אין לך אחריות. אמר לה, מה עוד? אמר, אחריות טעות סופר. הוא אמר לה, אני מין, לכל מה שאמרתי, אחריות טעות סופר, זה משטרי הלוואה, כמו שאמרנו, ומשטרי מקח וממכר, במי שמחר את שדהו, לא. תבי, הנה, יש לזה בינר ליומי, אז דם עשוי לקנות קרקע גם ליום אחד. אז החילוק הזה בדברי שמואל, מפורש. אמר רביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, הוא בא בעל חוב דראובן וקטרף למיני, הוא רוצה לטרוף ממנו משמעון את השדה, דין הודעה זה לראובן ומשתה לדין הבעדי. ראובן יכול, דין הוא שראובן יכול ללכת ולעמוד בדין מאותו בעל חוב, לסלק אותו מהשדה בכל טענה שיש לו, כשפרט כבר את החוב, או שיש לו תביעה נגדי כנגדו וכדומה, בגלל זה הוא מעכב את החוב, ולא מה שאמר, ובעל החוב לא יכול להגיד לרובן, לא בעל דברים דידיית, אני לא בעל דברים איתך, אני לא תובע ממך כלום, כבר יצא השדה מרשותך, אתה מאחרת לשמעון, אני בעצם תובע את זה משמעון, לא יכול להגיד כך. נחשב רובן כבעל דברים נתון עם אותו בעל החוב, דאמר לי, רובן יכול להגיד לו, דמאפיק מיני, על הדידיית הרי, כל מה שאתה מוציא ממנו משמעון, הוא יחזור אל השמעון, ואני אצטרך לשלם לשמעון. לכן בעצם שיש לך דברים, דין ודברים מי? יגד אמרי, אפילו שלא באחריות, יש אומרים שאפילו בלי אחריות. בכל זאת יכול לעמוד. רובן יכול לעמוד עם מי שבא לטרוף משמעון, אמר לנו ניחא דלהביא לשמעון תערובת עליי. למרות ששמעון אין פה אחריות ושמעון לא יבוא עליי חזרה וצטרך לשלם לו, בכל זאת לא, הדבר לא נוח לי ששמעון יהיה לו תערובת עליי. מכרתי לו שדה והפסיד אותה על פירעון החוב שיש לו, אמנם לא היה אחריות, לכן לא הייתי צריך לשלם לו, בכל זאת יש פה תערובת. ועוד אמר רבי, ראובן שומר חסדה לשום שלא באחריות ויצאו עליה אסיקין, עד שלא יחזיק בה יכול לחזור בו, שיחזיק בה לא יכול לחזור בו. כלומר, ראובן מחר שדה לשימון שלא באחריות, יצא עליה אסיקין, כלומר, עסק ומריבה, יצאו עליה אורין, מערים על בעלותו של ראובן, טוענים שבעצם השדה היה שלהם, ורוצה שימון לחזור מהמקח, הוא לא רוצה, הוא שמע שיש פה בעיה עם השדה, לא רוצה להשלים את המקח, אז אם הוא לא יחזיק בה עדיין, יכול לחזור בו. בגלל העירור, ואני מבטל למקח, ואני מחזיק בשיום בשדה וקנה כבר בחזקה, לא יכול לחזור בו, כי קרקע נקנית בחזקה. והוא לא יכול לטעון שזה מקח טעות, שלא הייתה דעתו לקנות שדה שיש לו עירור, כי אמר לרובן, לשמעון חייתא דקירתא, סברת וקיבלת שק מלא קשרים, הסכמת לקבל על עצמך, כמו אתה כאדם שקנה שק קשור היטב הרבה קשרים, כמו אדם כזה, להראות שיש בו דבר חשוב, לא בדק את התוכן שלו, כשיפתח נמצא שאין בו כלום, לא יכול לטעון אחרי זה את המקח טעות, היית צריך לבדוק את תוכן השק, גם פה אותו דבר, קנית שדה בלא אחריות, קיבלת על עצמך הפסד לזה, שאם יבוא אורחין לא תוכל לבטל את המקח, עכשיו אם אתה יעביר חזק, גם מתי החזקה מועילה לי, כלומר מחידה איש המצר, כשהוא מתקן לגבולות השדה, המצרים שלה, כלומר זה חזקה שמועילה לקניין, והיא כדי אמרי אפילו באחריות נעמי, יש אומרים שאפילו אם מחר רוב את השדה לשמעון, באחריות גם כן, שמעון לא יכול לחזור, הוא כבר החזיק בזה, למרות שלא נתן עדיין את המעות, ואמרנו רק יחזיק בזה, הוא לא יכול לטעון, הוא אומר בסופך להחזיר לי את מעותיי, עכשיו שהם בידי אעכב אותם, בכל מקרה אתה חייב להחזיר לי כסף, אני כבר אעכב אותם וכולי, אבל תן מראש את המקח, אמר זה, אמר לי, יכול ראובן לחזור ולהגיד לו, אך וטירפה אחרי שנוח, מה פתאום? כשתראה את שטר הטירפה של השדה, אחרי שאכן יטרפו זה ממך, האורין, אז אשלם לך. לא עכשיו שיש שלב שהאורין ועוד לא טרפו ממך, אתה יכול לבטל את המקח. עכשיו, כל זמן שלא עשו את זה, אני לא מתיירם מהם וכו', שהשדה שלי הייתה, אני עדיין טוען לזכות, אכן השדה שלי, הם לא יזכו בדין ולא יטרפו ממך. אם אכן יטרפו ממך, בסדר, נדון, אשלם לך חזרה. כל עוד זה לא קרה, אני לא מפחד מהם, אני, יש לי את הטענה שלי. עוד על אחריות במכירת שדה, איתמר מוכר שדה לחברו ונמצאת שינה שלו, כלומר נברר לאחר זמן שלא הייתה שדה של המוכר, לגזולה הייתה בידו, ועכשיו נגזל בר, מוציא אותם יד הלוקח מי שקנה את השדה, אז הרב אמר יש לו מעות ויש לו שבח, שמון אמר מעות יש לו שבח אין לו, רב אמר יש לו לוקח מעות מן המוכר, כלומר הוא צריך להביא לו את המעות, מה שהוא קנה את השדה, יש לו גם שבח, אם ישביח לוקח את השדה, זיבל אותה, עשה לגדר, כל מיני דברים כאלה, לפני שהוציא הנגזל מידו, הלוקח יכול לגבות מהמוכר גם את דמי השבח. ושמואל אמר, לא, מעות יש לו, יכול כמובן לקבל את הכסף שלו חזרה, אבל שבח אין לו. ואמר לי, רבונה פירש לו את השבח. מה קרה? אם פירש למוכר לוקח, שאם יתרפו ממנו את השדה, אז יש לו גם את השבח גם כן. מה הדין? האם תם זה שמואל, כל מה שאמר שמואל, שלא מגד השבח זה משום דלא פירש, שבחה, אבל פירש, כאן שהוא פירש, אז הוא אכן חייב, עוד אם תם זה שמואל, או שמה שמואל אומר, לא נותן את השבח, כי אם דלית הקרקע, מי יחזיק ריבית? אולי שמואל יש לו סיבה אחרת להגיד ששבח הוא לא מקבל. מכיוון שהקרקע זה לא של המוכר, כי הרי לעמיתו של דבר לא היה פה שום מכר, הרי מדובר על קרקע גזולה. המאות שקיבל המוכר הם כהלוואה אצלו, שהוא חייב להחזיר אותה לקונה. לא היה פה שום מכר, באמת לא היה לו שום בעלות על השדה. מדובר על שדה גזולה. אז כשהוא משלם לקונה גם את השבח, הוא משלם יותר מה שהוא לקח ממנו. נראה כביכול כי ריבית האסורה, לכן אמרו חכמים שלא ייטול גם את השבח. אמר לי, אין ולא ורפיה בידי, כן ולא, והדבר רפוי בידו, אבל איתמר קיבלנו פה תשובה, אמר רב נחמן, אמר שמעון, מעות יש לו שבח, אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח, למה, איתמר, כמו שאמרנו, זה מחזיק ריבית, כן וקרקע אין לו, אם ייטול את השבח, יראה הדבר כאילו שכר מעותיו עומד ונוטל, שכר מעותיו, כלומר ריבית עומד ונוטל. אבל מקשה רב על רב נחמן, על דתו שמואל, שאין לו לוקח נוטל את השבח, חית ורב על רב נחמן, ממשנה בגיטין, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות, ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים. כלומר, לא גובים כל אחד מהחוות האלו, אלא מן החייב עצמו, מנכסים בני חורים, ולא מהלקוחות שקנו את נכסיו, נכסים משועבדים. למה? בגלל תיקון העולם. אם תאמר שיתרפו חובות אלו מהלקוחות, חובות כמו מזון האישה והבנות וכדומה, אז אדם אף פעם לא יקנה שדה מחברו, אין אדם שלא חייב מזונות לאשתו לבניו, אנשים בסך הכל נשואים, הוא חייב מזונות לאשתו לבניו. וחוב שאינו קצבה ידועה, אז וכן אכילת פירות ושבח קרקעות, זה דבר לא ידוע, קשה להיזהר ממנו. יחשוש כל אדם לקנות שדה שהם יתרפו ממנו. כדי שלא יימנו בני אדם לקנות קרקעות, יקנו שלא יתרפו חובותינו מהמשועבדים. אבל דווקא ממשעד יהודו לא מפקינה, מנכסים משועבדים לא. אבל מבני חורים, מהחייב עצמו, מפקינה וקטן אם יבחור זו למדנו לשבח קרקעות. מה אליו לוקח מגזלן? האם אם דבר שלוקח מגזלן וישביח לשדה, הוא בא נגזל וטרף אותה, הוא גובה מהמוכר גם את השבח, זה לא כמו שמואל. אומרת מה לא מדובר, בעצם לא מדובר לוקח מגזלן לבעל חוב. שבדל בין חוב כמובן לבין גזל. טרף בעל חוב של המוכר מן הלוקח לשדה עם השבח בשביל חובו, הוא בא לוקח לגבות את דמי המכירה עם השבח מן המוכר. במקרה זה ודאי ששמואל מודה שגובה גם את השבח. דבר לא נראה כריבית, למה? הרי השדה אכן הייתה של המוכר, המכירה הייתה מכירה גמורה, לא מדובר על שדה גזולה שלא הייתה פה מכירה. כל זמן שלא בא בעל חוב וטרפה מן הלוקח, אכן הייתה שלו. ואין כאן הלוואה כלל שיראה דבר כריבית, אין פה שום הלוואה. דווקא בשדה גזולה, שהתברה שלא הייתה בכלל מחירה, יש פה הלוואה, ולכן זה נראה כמו ריבית. עומד מהי בבעל חוב, אם הרישה, כתוב ברישה, של אותה משנה, אין מוצאים לאכילת פירות, מנכסים משועבדים מבעל חוב, מדובר בעל חוב, בעל חוב מיתלי פירי, בעל חוב יש לו פירות, הוא זכה לגבות אותם מהלוקח. אמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, שבח הנה על פירות לו. אלא פשיטה, ברור שאנחנו מדברים שם, לא על בעל חוב, אלא גוזל, ונגזל, אדם שגזל אדם שדה, הוא מחר אותה, הנגזל גובה את השדה מהלוקח, כמו שהוא, עם פירותיה. הוא בא עם משנה לומר, שלוקח שחוזר לגבות את הפירות מהגזל, לא גובה מכסים משועבדים. ומדרי שבגוזל נגזל, אם הרי שעוסק בגוזל ונגזל, יכולה גם הסיפה, הוא עוסק בגוזל ונגזל. אומרת גם מי אמר, מה העירייה? הקדידה, הקדידה, זה מתפרש כמו שהוא. זה מתפרש כמו שהוא, ייתכן שהרישה מתפרש כמו גוזל ונגזל, והסיפה עוסק בבעל חוב. עומד כמו אבל אותני אחי, אבל הברייתא הבאה, שמפרש את המשנה בגיטין, לא למדנו כך. כתוב לשבח קרקעות, כיצד, הרי שגזל שדה מחברו, והרי יוצא תחת ידו, כשהוא גובה את הקרן, מכסים משועבדים, ושבח גובה מכסים, שבח גובה רק מכסים בני חורין. עכשיו יש לי יחידה, מילה מקדקטני, שלא אומר מחרה הגזלן, אלא שבה נגזל מוציא את השדה ממנו בדין, הגזלן נימן גבי, מי הגזלן גובה? הרי לא גובה כלום מאיש, אלא גובה ממנו את השדה הגזולה, אלא הכוונה עליו שכגון שגזל שדה מחברו, מחרה לאחר, והשביחה לוקח, בא נגזל וטורף את השדה ממנו לוקח, עם השבח שהשביחה, הלוקח חוזר למוכר בעצם וגובה מהגזלן, מהגזלן שהוא המוכר, וזה מה שאמרנו בברייתא, שכשהוא גובה, הלוקח מהגזלן, הרי הוא גובה את הקרן של דמי המכירה, אף מכסים משועבדים, ואת השבח לא גובה, אלא ממנו עצמו, מכסים בני חורין. אז מפורש הברייתא לא כדברי שמואל. כמו שאמרנו, הוא גובה גם את השבח. אמר לרב נחמן רב, עליו תירוץ לקם את הארץ, לא ישבתי לך גם ככה, כבר ישבתי את הארץ נמי. כמו שישבנו פעם אחת, כבר הייתי צריך ליישב את הברייתא, ולהגיע את לשון הגגן, אותו דבר, את הארץ נמי, ובעל חוב, מדובר פה על בעל חוב. לא מדובר פה בכלל בגזלן. אבל מי שלוקח מגזלן, אכן באמת לא גובה את השבח, כדברי שמואל. או מנסים להביא עכשיו הגמרא מוסיפה ומביאה ראיה נגד דברי שמואל, תשמע, עוד הברייתא מפרש את הרישא של המשנה בגיטין, אכילת פירות כיצד, הרי שגזל חבר מחברו, והרי יוצא מתחת ידו כשהוא גובה את הקרן מכסים משועבדים, פירות גובל מכסים בני חורין. עכשיו גם הברייתא הזאת, קשה להבין אותה יחידה, מי למה כדי גזל עם הגב, אלא לאו, כגון שגזל שדה מחברו, ומוכרה לאחר והשביחה. ושוב פעם אנחנו רואים, כשהלוקח חוזר וגובה מהמוכר את הפירות בני חורין, לפי דברי שמואל, לא נותן אלא את הקרן, לא את שבח הפירות, לא את השבח והפירות. אמר רב הבא אחר מה יסכין לנו הברייתא, אנחנו עוסקים, לא בלוקח שדה מגזלן, כגון שגזל אדם שדה מחברו כשמלאה פירות, ואכל הגזלן את הפירות, וחפר בבורות שיכנו מערות, כך קלקלה והפחית את שוויה, והנגזל שבא לגבות את השדה, תובע מהגזלן את הנזקים שגרמנו, שהפחית את ערך השדה, את שווי השדה וגם אכל את פירותיה, והנגזל לגבות מהגזלן קרן, כלומר את הפחת שנפחת ערך השדה בחפירת הפירות, גובל מכסים משועבדים. אבל אם הוא גובה, אם הבא נגזל וגבות מפירות שאכל הגזלן, אז גובל מכסים בני חורין. אם דובר כאן בלוקח שדה מגזלן, אז לא קשה על שמואל. אבל רב הבא רב הונא, הוא מתרץ בצורה אחרת, הוא אמר כגון, מדובר פה שנתלו המסיקין, בא נגזל לגבות קרן, גובל מכסים משועבדים. אם בא נגזל פירות, אז גובה, אם בא נגזל לגבות פירות, גובל מכסים בני חורין. מדובר פה לא, כמו שאמרנו, לא על מישהו שהוא לוקח שדה מגזלן, אלא במסיקין, זה מציקים, גזלנים גויים שנוטלים שדות מבעליהם באונס, מכריחים אותם, כגון שגזל דם שדה מחברו, באו אותם מסיקים, נטלו אותו מהגזלן. וזה באופן שחייב הגזלן לשלם לנגזל עבור השדה. וזה התכוונה הברייתא, מילים והרי יוצא מתחת ידו, כלומר שהוציא המסיקים ידו של הגזלן. ידם תקיפה עלינו וכולי, אנחנו לא יכולים להוציא את השדה מידם. אז אמרנו, אם בא נגזל לגבות קרן, את דמי גוף השדה, אז גובל מכסים משועבדים. אם בא נגזל לגבות פירות, אז גובל מכסים בני חורין של הגזלן עצמו, לא מהקלחות, שהפירות בעצם הם דבר שאין לו קצבה. לא מדובר פה לוקח שדה מהגזלן, ולכן פה קושי על שמואל. ולמה תרצו רב ורב הרב הונה, כל אחד בצורה אחרת? רב לא אמר כרב הרב הונה, הרי יוצא מתחת ידו בדין המשמע. משמע לדעתו, שבדין הוא יוצא מתחת ידו. זה רק לפי התירוץ שלו, שנדבר בחוצת הנגזל. בית אם מוצאים לנגזל את השדה, מוצאים מהגזלן את השדה. לפי תירוצו של רב הרב הונה, כוונת הברייתא שהמסיקים מוצאים בגזלה מהגזלן שלא כדין כמובן. ורב הרב הונה לא אמר כרב, הרי יוצא מתחת ידו בעין המשמע. משמע שגוף השדה בעין כמו שהייתה בשעת הגזלה, יוצא מתחת ידו. זה ייתכן רק לפי תירוצו, שהמסיקים נטלו את גוף השדה בעין. לפי רבה, השדה לא כמו שהייתה, כמו נתקלקלה בחפירות בורות וכולי. אז כל אחד מדייק את זה בצורה אחרת. רבה שהיא אמר, מתרץ בצורה אחרת, לצדדין קטן לצדדין. שני דין מפרדים יש בברייתא, אז כל אחד מהם עוסק בצד אחר של אותו מקרה. מדובר כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל הגזלן את הפירות ומכר את השדה לאחר. בא נגזל והוציא את השדה מהלוקח. לכן אם בא לוקח לגבות מהקרן את דמי גוף השדה ששילם, הוא גובל מכסים משועבדים. אם בא נגזל לגבות מפירות, גובל מכסים בני חורין. הברייתא שנויה לצדדין. הרישא, כשהוא גובה, גובה את הקרן, דנה בגביית הלוקח מהגזלן. הסיפא פירות, דנה בגביית הנגזל מהגזלן, שהוא צד אחר של אותו עניין. בכל מקרה, לא מדובר פה על גביית פירות של הלוקח מן הגזלן, אין פה קושיה על שמואל. עכשיו, בין רבא, בין רבא בר הונא, מיל ועל פה הוא. ועל פה לא גובה מנכסים משועבדים. הרי יש פה קושיה, בין רבא, בין רבא בר הונא, מדובר על מיל ועל חוב, שבא, זה חוב זה שהוא בא הנגזל לצבוע מהגזלן, ומיל ועל פה. ואין תובע ממנו את פחת השדה בגלל החפירת בורות, ואין תובע ממנו דמי כל שדה שהמסיקים לקחו ממנו, הרי לא נכתב שטר על החוב, מי ועל פה לכאורה לא גובה, לא גובה מנכסים משועבדים, למה מבואר ברייתא שגובה הנגזל מנכסים משועבדים? אז אומרת הגמרא, מה יסכין? אנחנו עוסקים כאן שעמד בדין ועד ארזבין, עמד הגזלן בדין עם הנגזל, בית דין חייבו אותו לשלם לנגזל, ואחרי זה חזר ומכר את הנכסיו לאחרים, מכיוון שכבר נתחייב בבית דין, פרסם הדבר, זה כמו הלוואה בשטר שגובה גם משועבדים. אומרת מה אז לכאורה גם פירות נמי, אלא מדובר כשעמד בדין על הקרן ולא עמד בדין על הפירות. אומרת מה היא פסקה, מה זה דבר פסוק וקצוב, בטוח לטענה שמשתן לו למה אדם עומד בדין על הקרן ולא על הפירות וכולי, למה דווקא למקרה הזה? אומרת מה סתם דמילתא אכן סתמו של דבר, כי תבע אין יש כאן הטבה ברישא, כשאדם תובע מחברו, את הקרן הוא תובע תחילה, לכן הברייתא שנה בסתם שאת הקרן גובה ממשועבדים, כי על הרוב כבר עמד בדין עליה על הקרן, אבל את הפירות לא גובה מבני חורים, אם עדיין לא עמד בדין עליהם. הגענו לעומק תדווה ועמוד א', נראה את ההמשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.